אז אנחנו היום בשיעור פרשת השבוע, פרשת שמות. התחלנו את ספר הגאולה, כך נקרא הספר הזה, ספר הגאולה, אף על פי שהוא מתחיל בעבדות. אבל כל עבדות בעם ישראל סופה עניינה הגאולה. אני רוצה לבוא נחל איתכם, ואדם מאוד מעניין, שאנחנו נפגשים אותו בתורה, בפעם הראשונה, כן? שהוא מנהיגנו הגדול, נותן התורה, לעם ישראל, מקבל התורה מאת הקדוש ברוך הוא, משה רבנו עליו השלום. המעמד שבו משה רבנו עליו השלום מתגלה אליו הקדוש ברוך הוא מעמד מופלא, לא הזמן וזה לא הנושא שלנו עכשיו, אבל הוא כידוע מעמד הסנה. בו רואה משה רבנו במדבר, את צאן חותנו, יתרו, והוא רואה סנה בוער באש, והסנה איננו עוקל, הוא לא נשרף, הוא נשאר כמו שהוא באש, דולק. וזה מפתיע, זה מוזר. כל העניין של הסנה זה למשוך את תשומת ליבו של משה לבוא אל הסנה. יש שאלה גדולה שאפשר לשאול אותה, נשאל אותה, אני לא אענה עליה עכשיו או בכלל, זה שווה לחשוב. מה הבעיה לקדוש ברוך הוא? כשהקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם, הוא אומר לאברהם אברהם, הוא אומר הנני, וזהו. למה הקדוש ברוך הוא אצל משה, חכה, עושה לו איזה משהו שהוא מעל הטבע, ורוצה שמשה יתייחס. יקרא לו משה משה ואומר הנני וזהו. למה צריך את הנושא הזה של מעמד הסנה? מה בא מעמד הסנה ללמדנו? מה אנחנו יכולים לקחת מזה לחיים שהקדוש ברוך הוא לא קורא למשה בפעם הראשונה, אומר לו בוא לפה. הוא מחכה לראות כיצד הוא יגיב. זה נושא ששווה לחשוב עליו, לא הנושא שלנו עכשיו, אבל אולי בעזרת השם בעתיד או לך נדע בסייעתא דשמיא. אבל לפני זה אני רוצה לקרוא לפניכם בפרק ג' בפרשה שלנו, פסוק א', משם נתחיל, ומשה היה רואה את הצון, סליחה, את צון יתרו חותנו, כהן מדיין, וינהג את הצון אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוהים חורבה. וירא מלאך אדוני עליו בלבת אש מתוך הסנה, וירא, הנה הסנה בוער באש, והסנה איננו עוקל. זאת אומרת, זה נראה לו מרחוק. איך יודעים? פסוק הבא, ואומר משה, אסור ענה, וראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? מה זה אסור ענה? אני אצא מהמסלול שאני רגיל. אני אלך משם, מרחוק הוא רואה משהו, אני הולך לראות איך זה יכול להיות. לא בוער הסנה. כשהוא מתקרב אל הסנה, אז וירא אדוני, וירא אדוני כיסר לראות, ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה, ויאמר משה, משה, ויאמר הנני. כלומר, רק אחרי שמשה רבנו מתקרב אל הסנה, אז הקדוש ברוך הוא קורא לו. לפני זה, כלום. טוב, ויאמר אל תקרב הלום, שם נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש, הוא כבר אמרתי באחד השיעורים, אולי גם פה, שיש פה דבר יפה, שווה לעיין בדברי השלה הקדוש, על ההסבר שהוא נותן, הסבר פשוט מתוק מדבש, על השוני בלשון התורה ולשון הנביא, כאשר אנחנו פוגשים פה את משה רבנו, אומר לו הקדוש ברוך הוא של נעליך בלשון רבים, נעליך זה מיעוט רבים שניים. כאשר יש דבר דומה, כאשר יהושע ביריחו בלילה נפגש עם המלאך, והמלאך קורא לו, הוא שואל אותו, עלינו אתה אם נצרנו, עונה לו המלאך של נעליך מעל רגליך. מעל רגליך, סליחה. כאילו יש ליהושע נעל אחת, רגל אחת. שם השלה הקדוש מסביר, הסבר מתוק מדבש, שווה לעיין, כן? למה השוני אצל משה רגליך לשון רבים, אצל יהושע רגליך לשון יחיד, ונמשיך הלאה, ויאמר אנוכי אלוהי אביך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, ויסתור משה פניו, כי הרי מהביט אל האלוהים. טוב, משה רבנו מסתיר פניו, ואז מתחיל, קדוש ברוך הוא. ויאמר אדוני, ראו ראיתי את עוני אני אשר במצרים וצעקתם שמעתי מפי נוקסיו כי ידעתי את מחוביו וירד להצילו מיד מצרים ולהעלותו מן הארץ ההיא אל ארץ טובה ורחבה אל ארץ זבת חלב ודבש אל מקום הכנעני והחיטי והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי ועתה הנה צעקת בני ישראל באה אליי וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם הקדוש ברוך הוא מתאר מצב, מזכיר לו זכות אבות, אומר לו את ההבטחה לאברהם אבינו שבניו יחזרו לארץ ישראל, עכשיו הקדוש ברוך הוא רואה את הלחץ שמצרים מעבידים את עם ישראל, נו, עכשיו זה מזכיר לנו קצת שמופיע בנביא שהקדוש ברוך הוא שואל, מי ילך לנו? אני מחפש מתנדבים, מי מוכן להתנדב? פה אין מתנדבים. פה הקדוש ברוך הוא אומר, ואתה עכשיו לך וישלחך אל פרעה ועוצה את עמי בני ישראל מצרים. אתה הולך, אתה מוציא. נו, תראו לעצמכם שמחר בבוקר אנחנו הולכים ברחוב ופתאום רואים אוטו אף באוויר, לא יודע, רואים משהו מעל הטבע, ניגשים לשם והקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, ברור לנו שזה הקדוש ברוך הוא, ברור. הוא אומר לנו, נו, אני רוצה לשלוח אותך למשימה כזו וכזו. מה אנשים היו אומרים? סבבה, איזה יופי. מה, זה מישהו, יש לו מראה אלוקי, מראה גלות אלוקי, ודורנו היו אנשים קופצים ממקומם, מתנדבים מיד. פה לא שכח להתנדב, אומרים אמן. כל אשר השם עושה, אומר, נעשה ונשמע. פילי פלאו. אנחנו היינו מצפים ממשה רבנו, שמיד יגיד, כן אדוני גומר, נעשה ונשמע. והנה מתחיל דו שיח, שם פרשים, מרבים ולהסביר אותו, ולתת, לנסות להבין מדוע משה עונה, כמו שהפסוק הבא אומר, וזה עיקר השיעור שלנו היום. אומר משה רבנו, ויאמר משה אל האלוהים, רבותיי, אני ממשיך, מי אנוכי? כי אלך אל פרעה, וכי הוציא את בני ישראל ממצרים. אני לא מתאים, חפש לך איזה מישהו יותר מוצלח, לא שייך. ויאמר, עונה לו הקדוש ברוך הוא, כי יהיה עמך, וזה לך עוד, כי אנוכי שלחתיך, והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על האח הזה, אתה עוד תבוא לפה, לאח חורב, פה יהיה מעמד הר סיני, זה הסימן שאני שלחתי אותך. משה רבנו מנהל ויכוח שלם שם, והקדוש ברוך הוא עונה לו, ומשה רבנו עונה לו, ובסוף משה רבנו אומר, לא רוצה. כן, מתנגד, לא מוכן. נו, אנחנו מתקלים ומרימים גבה. למה? מה מפריע למשה רבנו להגיד, כן, נעשה כאשר דיברת. למה לא להגיד, כן? אומר הרב קוק זצ"ל, בדרוש ה-31 במדבר שור. אומר הרב, והנה בכלל אפשר להצטייר שני דרכים של מנהיגי הכלל. שני דרכים אפשר להבין דרכי הנהגה. כי נודע שעיקר כוח הנהגת ישראל הוא להביאם אל תכלית ההשלמה שהשם יתברך דורש מהם. כלומר, תפקידו, עניינו של מנהיג כללי של עם ישראל, זה יכול להיות מלך, זה יכול להיות נביא, זה יכול להיות כל אדם שיש לו תפקיד כללי, ציבורי, על עם ישראל, יש לו תפקיד, והתפקיד הוא להביא את העם לשלמות הנדרשת על פי השם. אחת הדוגמאות שחז"ל מביאים כדוגמה מעליפה, יפה, גדולה, תקופת חזקיהו, שלא היה תינוק ותינוקת, כן, מצפון ודרום, שלא היו בקיאים, בקיאים זה אומר יודעים, הלכות תומות וטהרות, ההלכות הכי קשות שיש בהלכה. תינוק ותינוקת, הכוונה היא ילדים. וצריך חזקיה לא היה חוכמות, תקע חרב, תקע אותה בבית המדרש, אמר מי שיצא מפה, זהו, החרב הולכת. הוא דאב שיהיה לימוד תורה בכל מקום בישראל, אבל כמו זה עד הסוף. ולכן הייתה תוצאה כזו. שעם ישראל כולו, אפילו תינוקות, ילדים קטנים, היו בקיאים, בתומות וטהרות. זה כך צריך לנהוג מנהיג. לכן ממשיך הרב ואומר, אך באיזה אופן יכונן השם יתברך את דרך ההנהגה שהיחיד המנהיג הכללי יביא את הכלל לשלמות קדושתם והשלמתם? ייתכן דרך אחד שיהיה עיקרו מצד הכלל. כלומר שמצד הכלל תהיה תנועה. יבוא מלמט. מצד הכלל. הכלל יבוא וידרוש ויבקש שינחו אותו, שיובילו אותו, שיראו לו את הדרך לעשות רצון אביו שבשמיים. דרך אחר, שיהיה עיקרו מצד המנהיג. שהמנהיג הוא זה שיצטרך להוביל. כי יש הנהגה שעצם המנהיג אין בו להוסיף דבר מחודש על שלמות הכלל. כלומר, המנהיג יש מנהיג שהוא יכול להוביל, אבל אין לו משהו שהוא יכול לחדש מול כל הציבור. הציבור גם ככה, ברוך השם ולברכי, עושים רצון אביו שבשמיים. אז מה יש לו לחדש? מה יש לו לעשות? אז הוא ממשיך הלאה. הוא יחד עם כולם, אין לו מה לחדש. וכל מה שאין בכוח שלמות הכלל, אי אפשר שתתווסף גם כן על ידי המנהיג. אין לו משהו חדש. אין לו מה להוסיף. רק כוח המנהיג הוא שהשלמות הוא בכלל מפוזרת בפרטים. אומר הדבר ידוע, וזה גם מובן משה רבנו, שמשה רבנו היה כלל נשמות ישראל. כלומר, כל אחד ואחד בישראל היה כלול במשה רבנו. כל אחד ואחד בידוע, הוא פרטים ופרטי פרטים, וכל אחד עם העניינים האישיים שלו, בעבודת השם. זה מקפיד על זה יותר, והשני על משהו אחר, והשלישי על מה שזה וזה לא. כולם עושים רצון השם, אבל כל אחד יש את הנקודות שלו, אצל משה רבנו הכל היה כלול. ממשיך הלאה הרב ואומר, רק כוח המנהיג הוא ששלמות היא ככלל מפוזרת בפרטים, כל אחד ואחד בישראל, ודורש את ההנהגה. כלומר, מה הרעיון של מנהיג כזה, שהציבור הוא יש לו כוחות, כל אחד אבל בפני עצמו, דורש את ההנהגה איך לחברם ולהניגם אל מחוז החפץ. נכון שכולם יש להם כל אחד עבודת השם שלו, אבל איך מחברים את כולם? זו משימה מורכבת ביותר. אנחנו רואים היום, יש כל מיני מגזרים, כל מיני עניינים, כל אחד וכולם, מדבר בין שומרי תורה ומצוות, וגם שם, כל צד החבר, כמה זה קשה לחבר. כמה זה קשה לחבר. לזה יהיה בכוח המנהיג לקבץ את כל כוחות הנפוצים, כלומר המפוזרים, ומהם תתבנה קדושת הכלל. כלומר, יש קדושה בכלל. אבל ברגע שכל אחד לבד, אז זו קדושה פרטית. זו לא קדושה שמתחברת ביחד. זו לא קדושה אחת. ואתה קדוש, ושמך קדוש, וקדושים, אנחנו. כלומר, אנחנו צריכים להיות משהו שהוא מאוחד, כי אתה קדוש ושמך קדוש, והזוהר מביא, הזוהר הקדוש, מביא שעם ישראל והקדוש ברוך הוא, זה דבר אחד. זה לא זה משהו שהוא צדדי. קודש הבריחו, אורי תביא ישראל, אחד הוא, יש קשר מחובר לאחד. אז האחד צריך להיות אחד. אנחנו יכולים לקחת דוגמה, אני משתמש בה, אם אמרתי אותה, אז אני אגיד אותה עוד פעם. כשאנחנו מסתכלים על אדם, כן? אנחנו קוראים לשמו, בוא נשתמש עכשיו פה, משה. כשאתה כן? קורא למישהו משה, אתה מתכוון לכולו, לאוזניים שלו, לאף שלו, לעיניים שלו, והאדם הזה מורכב מתריה גברים. נכון? רמח ושסה. אתה לא קורא לו האופן של משה. כי אתה עכשיו מדבר אל האוזן שלו שהוא ישמע. אתה קורא לו משה. משה זה הכל ביחד. זה שהוא מורכב מהרבה פרטים, זה בסדר. אבל זהו אחד.
משה בלי מטפחה אולי קוראים
להשמורים. ישראל, אליהו, מה נמשנה? אז זה הרעיון. כשמדברים עם מישהו, מדברים, קוראים לו בשם, אבל מדברים על כולו, על כל הפרטים שבו. אבל אתה קורא לו בשם אחד. זה הוא האחד. אז באמת, כך צריך להיות שהכל אחד. לכן ממשיך הרב ואומר, אבל יש כוח נשגב של הנהגה. שהמנהיג הוא יוסיף כוח, קדושה ושלמות בכלל המונהגים. כלומר, זה לא רק קיבוץ כוחות מפוזרים שלהם. זה לא רק לקחת את כל הכוחות ולדעת בחוכמה האלוהית לחבר את כולם לדבר אחד, אלא להוסיף על זה. כי אם הוספה של מעלה שבלא כוח המנהיג לא הייתה מעלה זו במציאות אצלם, והוא בזכותו וקדושתו מאתר אותם באתרה הזו. כלומר, יש איזו הנהגה שהיא מעבר. לא רק היכולת לחבר את כולם, אלא גם להוסיף על כל החיבור הזה משהו משל המנהיג. והנה, עניין ברית אבות, שהקדוש ברוך הוא זוכר לישראל, כמו שראינו עכשיו פה בפסוקים, שהקדוש ברוך הוא מזכיר את אברהם, את יצחק, את יעקב. למה הקדוש ברוך הוא מזכיר אותם תמיד? הוא תמיד כדי להעלותם אל מדרגה גבוהה יותר מערכם. לכן גם אנחנו במעמדנו במקומנו, כל הזמן מזכירים זכות אבות. כל הזמן מזכירים את מדרגתם. כי אנחנו זקוקים לזכות אבות. אנחנו לבד לא בדיוק עומדים. לכן מזכירים זכות אבות. וזהו בשביל הקדושה שהכינו האבות. כלומר, כל מסלול חייהם של אברהם, יצחק ויעקב, היו הכנה. זה גם באמת שיטת הרמב"ן, בפירושו על התורה בענייני האבות, הוא מקפיד וחוזר ואומר שוב ושוב, מעשה אבות סימן לבנים. כל דבר שהם עשו, זה היה בשביל הבנים. לכן היו מקרים שהם סיכנו את עצמם, כדי שהם יהיו בעניין, ועל ידי כך יפחיתו את הכוח של המתנגד, של הכוח הפך הקדושה, על הבנים בהמשך. ממילא, אומר הרב, וכשם שהאבות פעלו לעלות בניהם יותר מכפי מה שזכו הם בעצמם. וזו גם מציאות. האבות היו יחידים, ככה הם נקראים, יחידים. יחידי היה אברהם, ככה אומרים חז"ל. אחד. גם יצחק היה אחד. רק אצל יעקב יש כבר קצת ציבור. יש 12 בנים ובת. יש קצת ציבור. יש לו מניין. כן? לא רוצה לחכות שמישהו יבוא לבית הכנסת בדיוק ברגע האחרון. מנחה כולם ביי. אז אם ככה, אומר הרב, כמו כן אפשר שינהיגם איש כזה, שיהיה בכוחו להעלותם אל מדרגה יותר רמה מערכם. ולא שהוא בלבד יהיה המקבץ את שלמותם הבזורה. כלומר זו הנהגה השנייה. לא רק פעולת החיבור של כל הכוחות המפוזרים בכל אחד ואחד, אלא גם להוסיף על כולם. זה הנהגה השנייה. כלומר אנחנו מבינים בדברי הרב שני דרכי הנהגה. הנהגה של אדם שיודע לחבר בין כל הפרטים, וזהו. ויש אדם שיודע לחבר כל הפרטים ולהוסיף עליהם. טוב, והנה, על דרך האמת, מנהיג כזה, שהוא רק על מין הראשון, כלומר שיודע לחבר את הפרטים ליחידה אחת, דהיינו מנהיג את הכלל רק על פי כוח קדושת עצמם, אין לו מה להוסיף, אין מייחש לעצמו מעלה. הוא לא מרגיש שהוא צריך לקבל איזו מעלה, איזה גדולה, איזה תואר. ולמה? שאינו כי אם עבדות אל העם. כי הוא כמו כולם. אין לו מה להוסיף. הוא אחד מן הפרטים שיש בחוכמה לחבר בין כולם. ולכן אומר הרב כמו שאמרו חז"ל, כמדומים אתם ששררה אני נותן לכם, עבדות אני נותן לכם. זה גמרא מסכת אוריות, בדפיות. שמה רצה לתת משרת רבנות לשני תלמידיו. אמרו לו, לא רוצים כבוד, לא רוצים שררה. אמר להם, שררה, כבוד, על מה אתם מדברים? עבדות. זה באמת, הרב זצ"ל היה חותם בכתביו, עבד לעם הקודש בארץ הקודש. ככה היה חותם, עבד. להיות איש ציבור זה עבדות. כמו שנאמר בגמרא באוריות, עבדות אני נותן לכם. לכן הנה העבדות היא ודאי מצד התורח, איזה פתיחה יש, של קיבוץ השלמות הנפוצה בתוך הכלל. לחבר בין אנשים, אנחנו יודעים מה זה, אפילו לחבר שכנים בבניין אחד, היום, לפנות את השלג מהגג, אוהו, בוא נראה כמה נצליח. בוא נראה. דבר פשוט, לגיטימי, טריוויאלי, שטוב לכולם. לעלות אל כולם לגג, לפנות את השלג, או השתבח שמו, אפילו מדרגות לו. כן, אחד לא רוצה, אחד זה ככה, זה כל אחד. כן, יפה. זאת אומרת, זה לא פשוט לחבר בין אנשים. לא פשוט. אומר הרב, וזה העבדות. זה התורח לקבץ, למצוא את הדרך לחבר. לקבץ את האנשים, אפילו הדבר אחד שישר כולם להסכים עליו. גם זה לא בא בקלות, זה עבדות. אומר הרב, ודבר זה הוא תלוי בבחירת השם יתברך. שמי שהוא יתברך, הוא בחר בו, יהיה מרכז לקבץ את השלמות הנפוצה בתוך הכלל, יהיה לו כוח לקבץ את כולם, אף על פי שאפשר שיהיו אחרים יותר שלמים ממנו. איפה אנחנו פוגשים דבר דומה? אצל יהושע. אצל יהושע חז"ל אומרים, פני משה כחמה ופני יהושע כלבנה. שאלה יהושע וקיבל את ההנהגה, צעירים שבדור היו שמחים. זקנים שבדור היו בוכים. למה? כי הם תמיד ישבו אותו מול משה. הצעירים לא היה להם מה להשוות. היו שמחים שהוא צעיר כמותם. מבין את החבר'ה, הוא בשפה של היום, הוא בעניינים, כן? אבל הזקנים היו בוכים, אותו דבר אמרו על בית המקדש השני, שחז"ל אומרים עליו שלא היה בניין יפה מימיו, כן? דבר כזה, וזקנים שזכרו את בית המקדש הראשון היו בוכים, למרות שבית המקדש הראשון היה קטן בהרבה.
רגע, מה שאתה מסתכל זה בניין הורדוס.
כן, דבר על בניין הורדוס, אני מדבר על בניין הורדוס, כן.
ועל מה שזקנים בוכו זה היה...
זה על השיפוט של עזרא ונחמיה.
זה בכלל יעצמי.
נכון, אבל היו בוכים. כי מי שיודע מה היה פעם, נתקל היום, הוא אומר, שמע, זה לא זה. פני יהושע, כלבנה. ומי זה יהושע? יהושע קיבל ההצלה ממשה רבנו על פי ציווי השם. וכשבאים ואומרים לו, שלוש פעמים רק חזק ואמץ, אומרים לו כולם, זה על תנאי. אם יהיה השם איתך כמו שהיה עם משה, אז אנחנו איתך. אם לא, אז לא. אין פה רחמות. זאת אומרת, אתה יכול להיות מנהיג שיודע לחבר, אבל איפה התוספת? לכן נמשיך, הרב, אני חוזר לדבריו. אף על פי שאפשר שיהיו אחרים יותר שלמים ממנו. זה ההנהגה הראשונה. מה שאין כן אם תהיה תעודת המנהיג לרומם את הכלל אל מעלה רמה כזאת שאין בכוחם כלל, כלומר יש לו תוספת שאין לאף אחד, רק לו, רק הוא מקדושתו, צדקתו וחוכמתו ישפיע עליהם לנהלם בדרך חיים שהיא למעלה מערכם ולהצליחם בה בתכלית ההצלחה. מנהיג כזה ראוי שיהיה באמת המרומם מאוד, יש לו מעלה שאין לאף אחד, ונשגב גם כן מכל בני עמו המונהגים, ודאי שהוא מורם מעם. ודבר זה אינו בחירה בעלמא, זה לא בחירה של הקדוש ברוך הוא אומר למישהו אתה המנהיג וזהו. משיך הרב, כי מיתרון וחשיבות מיוחדת במה שיהיה בכוח מעלת אישרם וניסה לעשות נפלאות בהנהגת עמו, ואין הכוונה נפלאות במופתים, אלא לעשות מעל ומעבר ליכולת של כל הציבור שמונהג על ידו. כעניין שכתוב, תכתוב, תיכתב זאת לדור אחרון, ועם נברא יהלל יה. זה בתהילים דוד המלך. שהכוונה, שאומר שכל כך תגדל התועלת היוצאת מכתיבת הנפלאות של השם יתברך שמסופר שם בפרק, מי שרוצה זה פרק קוף ב' יעיין שם, אז למעשה עד שיפעול הדבר לחדש רוח חדש בעם, מה התועלת שזה יגרום, שלא היה עד עכשיו, להלל השם יתברך לא כפי מה שהיו מוכנים מקודם, כי אם כאילו נבראו בריאה חדשה. על כן אמר, ועם נברא יהלל יה. כאילו נבראו עכשיו מחדש. והנה, יולד ישראל ממצרים, אם הייתה מצד דרך של הנהגה ראשונה, כלומר, לחבר בין הפרטים, שיהיה המנהיג רק כערך המונהגים, שיהיה כמו כולם, רק יהיה לו יכולת לחבר בין כולם, הייתה צריכה להיות מתחלת בכוח שפל מאוד. מדוע? כי עם ישראל במצרים עבדים. כולם עבדים. ואם מנהיג כזה, אז הוא צריך להיות גם כן, כמותם. אין לו מה להוסיף. זאת אומרת, עבד כמותה. בדרך השם שהייתה ראויה להיות מתגלה עליהם, לא היה אפשר שתהיה דרך התורה הקדושה כולה. כי התורה הקדושה כולה, על המכלול שלה, היא תכלית המעלה והרוממות. שהרי לא זכו אליה כל הדורות הקודמים. לא אברהם, לא יצחק, לא יעקב, לא השבטים. לא הייתה להם תורה כציווי. לא זכו לה. וכאשר רצון השם יתברך היה להאיר באור התורה הקדושה, היה הכרח להעמיד מנהיג מהמין השני. לא מנהיג שהוא רק עבד לעם, ושאינו כי עם הכוח המאחד את כל השלמות שנמצאת בעם הגוי כולו. שזה לא היה מספיק לעלותם למעלת רמה כזאת של קבלת תורה. כי אם היה צריך מנהיג שירומם אותם בכוח קדושתו, הנפלאה אל רוממות מעלה גבוהה, שלא היו מוכנים אליה אפילו מצד כוח קיבוץ כללותם. כלומר, גם יום ישראל היה מתאחד סביב אדם אחד שיודע לחבר בין כולם, אבל אם הוא היה עבד, כמותם, לא היה להם עניין, לא היה להם שאיפה, לא היה להם שום רצון להתעלות מעבר לזה. ממילא לא היו מוכנים לקבל תורה. כי אם על ידי קדושת רוממות המנהיד המקודש בקדושת השם יתברך הנפלאה, שיכול להוסיף להם. זה המנהיג שראוי להוציא את עם ישראל ממצרים. אם כן מתחדדת השאלה, מדוע משה רבנו אומר, מי אנוכי? מה פתאום אני? בסדר, אני לא מתאים, חפש מישהו אחר. זה ארוך מאוד, אני אולי ככה אגיד את זה בדבריי. תראו רבותיי, על משה רבנו נאמרו הרבה דברים. ואפשר היה לסכם, כשהתורה רצה לסכם מי זה משה רבנו, נכנס למצוא כל דבר העולה על הדעת. מה יותר יפה והאיש משה מקבל תורה מפיו של הקדוש ברוך הוא? מה יותר יפה מזה? מה יותר יפה מזה והאיש משה רבנו? כן, בתורה תכתוב והאיש משה, כאשר הוא מסתלק מן העולם, סוף ספר דברים, והאיש משה הוציא את עם ישראל מארץ מצרים לארץ לבת חלב ודבש. מה רע בזה? מה רע בזה והאיש משה? עשה אותות ומופתים בדבר השם והוציאו את עם השם ממצרים. מה הבעיה? חסר מה לכתוב על משה רבנו. והתורה מוצאת פסוק אחד, עניין אחד, מרכזי, שמצביע על ההימנעות של משה, הניסיון לדחות את זה מעליו. והאיש משה ענב מכל אדם אשר על פני האדמה. משה רבנו לא רואה את עצמו לא רק כמנהיג שמוסיף, אפילו לא כמנהיג שמחבר. כי משה רבנו נמצא אצל יתרו חותן משה. הוא לא עבד. הוא חי בחופש. הוא לא מבין עבדות מהי. הוא לא מבין מה זה שפלותה של עבדות. לכן הוא אומר, אפילו מנהיג כזה אני לא יכול. על אחת כמה וכמה מנהיג שמוסיף לעם, לכן הוויכוח שמשה רבנו עם הקדוש ברוך הוא מתבסס על מידת אמת שיש לו משה רבנו. איך שהוא רואה את עצמו. רואה את עצמו ענב מכל אדם אשר הפני האדמה לא ראוי להנהגה. לא מתאים לשום תפקיד של הנהגה. אני אסיים אולי רק בעוד שנו 30 שניות. לפני שנים רבות היה פה בישיבת ניר. הייתה קבוצה כתלמידי ישיבה שהגיעו מברזיל. באו ללמוד בישיבה וחיפשו מישהו שירכז את השיעור הזה, יהיה רם שלהם, והרב ולדמן, שיהיה בריא, ביקש מאחד התלמידים, אני הייתי בישיבה, מאחד הבחורים, שייקח את זה ויהיה הרם שלהם. ואותו בחור אמר לרב שהוא לא רוצה. לא רוצה. אמר לו הרב למה? אמר לו, אני פוחד. זה אחריות כבדה. ללכת, לקחת בחורים שהגיעו מחוץ לארץ צעירים, לשבת איתם שנה, להיות רם שלהם, לא רוצה, אני לא מרגיש. אמר לו, הרב, אתה הבן אדם. אמר לו, למה? אמר לו, וזה אופי. עכשיו, כל פעם שתבוא לשיעור, אתה תפחד. אתה תתכונן יותר טוב. אתה כל הזמן תחשוב, כל הזמן תשקול. כל הזמן, תראה, מה קורה? אתה באמת מגיע, לא מגיע, נכון, לא נכון. זה האדם שיכול לקחת כיתה. אדם שבא לכיתה, מרגיש הכל בסדר, והוא בטוח ומשוכנע, זה צריך ככה מדי פעם לבדוק. אדם שחושש מצד עצמו, נו, זה מתאים וקפה עליו, הר כגיגית. אותו אדם באמת לקח את החבורה הזו, וכמו שאני מכיר אותו ואני יודע, ברוך השם, זכה והצליח להעמיד תלמידים הרבה. היא רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, להיות באמת במידת ענווה, ושנזכה למנהיג כזה, שידע גם לחבר אותנו אל הקודש, וגם להוסיף לנו כהנה וכהנה, והרי הוא מי הוא? משיח בן דוד, שיתגלה במהרה בימינו, אמן ואמן.